כתובה מאהבה לכל המשפחה, שאלתי כמה בנות צפויות להשתתף בשיעור, כדי שנוכל להכין דפי מקורות, ולא ידעתי שאפשר להכין אותם גם דרך המכון. אמרו לי, יהיו כ-100 בנות. טוב, אני מסתכל ואני רואה פה לפחות 500 בנות. ברוך השם, הצמאון לתורה, שמתעורר במיוחד דווקא בקרב הנשים, בעיניי, ואני אומר את זאת לא אחת, הוא אחד מסימני הגאולה. כפי שאומר הפסוק במפורש, ברא השם חדשה בארץ, נקבה תסובב גבר. הנשים עוקפות את הגברים בצמאון לתורה. אבל מכיוון שכך, הכנתי ליתר ביטחון 150 עמודים, ואין מספר הדפים יכול להספיק לכל הבנות שנמצאות כאן, אז אם מחלקים את הדפים, כדאי אולי לחלק אותם 2-2. ביקשתי בינתיים אם יצליחו לצלם ולהביא במרוצת הזמן, כי לי מאוד מאוד חשוב ויקר שהדברים ילמדו מתוך התבוננות במקור ומתוך יחס של קרבה וכבוד לטקסט. אגב, אוכה, המאמר שמצורף כאן תחת הכותרת הילד הזה הוא עמי, המאמר הזה לקוח מתוך ספר שהוצאתי לא מכבר, מעט מן האור לספר במדבר, שמצטרף לאחיו הבכור, מעט מן האור לספר בראשית. אז כך שזה אתגר למי שאין לה את הדף ומי שתרצה לעיין, הבאתי ספרים בודדים שנמצאים בחוץ, וניתן יהיה לרכוש אותם במחיר הקרן כפי שאני יכול לתת, ואם יהיו עוד נשים שירצו, נשתדל לספק. אני התלבטתי מה להביא בפניכם תחת הכותרת הזאת, תשובה מאהבה לכל המשפחה. אין לי ספק שכוונת המארגנים וכוונת אלה שבחרו בכותרת הזאת הייתה לדבר על תשובה שצריכה לכלול את המשפחה כולה, לא רק את האב או את האם או אחד מן הילדים שפתאום נשאו ליבו לשוב בתשובה, אלא תשובה שכוללת את המשפחה כולה. וזה נושא מרתק בפני עצמו. אבל כיוון שהייתי מעוניין ללמוד עמכם דבר מה וללכת למורשת קדומים ולחצוב דברים מתוך המקרא, מתוך התנ״ך, עלה לפתע בליבי הרעיון לעסוק בפרשה שהיא בעצם ראשיתה של ההפטרה שאנחנו עתידים לקרוא בשבת תשובה. כידוע, אנחנו עתידים לקרוא בשבת תשובה, ויש הקוראים לשבת הזאת תשובה, על שם ההפטרה מתוך סוף ספר הושע, ההפטרה שמתחילה במילים שובה ישראל עד השם אלוקיך, כי כשלת בעווניך. קחו עמכם דברים ושובו עד השם, אמרו אליו, כל תישא עוון וכך טוב, ונשלמה פרים שפתנו וכו'. זהו סוף ספר הושע, וזוהי ההפטרה. אולי גם זאת ההזדמנות לומר, אני רוצה להקדיש את השיעור לזכר אבי, הריני כפרת משכבו, יוסף פורת זיכרונו לברכה, שנפטר בדיוק לפני שנה, ומחר יום היורצייט שלו, בוו תשרי. הוא אגב ממש כיוסף הצדיק, כפי שאומרים צדיקים יסוד עולם, הקדוש ברוך הוא ממלא את שנותיהם, נולד בוו תשרי, ונפטר בוו תשרי, ממש באותו יום, ועשה כל ימיו במסירות עצומה, הן בבניין הארץ, והן בגמילות חסדים, שבה הוא הצטיין באופן מיוחד והקים קרן גדולה שהצילה אלפי אנשים מחרפת רעב. אז אני רוצה להקדיש את השיעור הזה לזכרו של אבי יוסף הצדיק, והמילים האחרונות שאני שמעתי מפיו, שהוא כבר שכב על ערש דווי, היה, והוא כבר כמעט היה ללא הכרה, אז הזכרנו לו שהשבת, שבת תשובה, שזאת שבת הבר מצווה שלו, היא השבת שבה הוא קרא בהפטרה. והתחלתי שוב הישראל, ופתאום אני רואה את שפתיו ממלמלות, שוב הישראל עד השם אלוקיך, כי כשלת בעמוניך, והיינו בטוחים שהוא כבר בכלל, אמא שלי, שברוך השם, תיבדל לחיים ארוכים, עמדה וככה הייתה מופתעת לחלוטין, שהנה הוא לוחש את המילים מתוך ההפטרה, ובצד שהוא כבר היה ללא הכרה, אלה היו המילים האחרונות שהוא סיים בהם. יום לאחר מכן נפטר. אבל הספר הזה, ספר הושע, שהוא הראשון לתרי עשר ואחד הספרים הטעונים במקרא, גם בקושי לעתים להבין את דבריו וגם בסגנון הכל כך חריף ובוטה שבו, פותח בתיאור נורא. לא של משפחה נלבבת, יש אומנם איש ואישה, ויש גם שני בנים ובת אחת, לכאורה משפחה טובה, אבל אוי ואבוי, איזה משפחה. וכל זה הוא מצטווה על ידי ריבון העולמים בכבודו ובעצמו. אז אני רוצה לקרוא עמכם, קודם כל, בדפים שנמצאים לפניכם, השתדלתי לצלם את הפרקים הראשונים בהושע, שדרך אגב אנחנו קוראים אותם כהפטרה לפרשת במדבר, פרק השני לפחות, קוראים כהפטרה לפרשת במדבר, ואכן גם שילבתי את זה, שיבצתי את זה בספרי מעט מן האור לספר במדבר. והתיאור הוא תיאור נורא. אני קורא עמכם, דבר אדוני, אשר היה אל הושע בן בארי, בימי עוזיה, יותם, אחז, יחזקיה, מלכי יהודה, ובימי ירובעם בן יואש, מלך ישראל. רק אולי כדי שנדע את הרקע, הושע עצמו מתנבא על מלכות ישראל. לא על מלכות יהודה, אם כי הוא מזכיר לא אחת גם את יהודה. והושע, סליחה. והושע, הוא נמצא בעידן קשה מאוד למלכות ישראל. מצד אחד ירובעם בן יואש, אחרון המלכים משושלת יהוא, שמגיע להישגים גדולים מאוד מבחינה חומרית, ומציל ומוריד מצד אחד ממלכה גדולה מאוד, הוא ישיב את גבול ישראל מלבו חמת ועד נחל הערבה, כדבר השם אשר דיבר ביד יונה בן אמיתי הנביא אשר מגת חפר. פסוק מרתק בספר מלכים, שמגלה לנו אגב אורך מתי היה יונה הנביא, שאת ההפטרה שלו נקרא ביום הכיפורים עצמו, בשעת מנחה. אצלנו בתרי עשר כתוב דבר השם אשר היה אל יונה בן אמיתי, ואנחנו לא יודעים מתי הוא היה ובאיזה הקשר הוא היה. והפסוק בספר מלכים מגלה שהוא היה בימי ירובעם. מצד אחד ממלכות ישראל מגיעה לאושר ולהיקף רחב מאוד, ומצד שני השחיתות גואה בה, וכבר ניכרים סימני הסוף של מלכות ישראל והמשבר הנורא שעליו מנבאים בצד הושע באלה גם עמוס וגם מיכה וגם ישעיהו. ארבעה נביאים שנתנבאו בפרק אחד. וכולם מתנבאים על המציאות הקשה הזאת, מצד אחד של חורבן מלכות ישראל וגלות עשרת השבטים, מצד שני באותה שעה עדיין על הצלתה של מלכות יהודה בימי חזקיה. הושע את נבואותיו הקשות והמרות כלענה על מלכות ישראל, שהשחיתות ממש מרכבת אותה, פותח לא בנבואה בדיבור, אלא בסיפור שהוא כשלעצמו אולי קשה יותר מכל הדיבורים. תחילת דיבר אדוני בהושע. ויאמר אדוני אל הושע, קח לך אשת זנונים וילדי זנונים, כי זנו תזנה הארץ מאחרי אדוני. וילך ויקח את גומר בת דבליים, ותהר ותלד לו בן. ויאמר אדוני אליו, קרא שמו יזרעאל, כי עוד מעט ופקדתי את דמי יזרעאל על בית יהוא, והשמדתי ממלכות בית ישראל. והיה ביום ההוא ושברתי את קשת ישראל בעמק יזרעאל. ותהר עוד ותלד בת, ויאמר לו קרא שמה לא רוחמה, כי לא אוסיף ארחם את בית ישראל, כי נסו אשא להם. ואת בית יהודה ארחם, והושעתים באדוני אלוהיהם, ולא אושיעם בקשת ובחרב ובמלחמה, בסוסים ובפרשים. ותגמול את לא רוחמה, ותהר ותלד בן. ויאמר קרא שמו לא עמי, כי אתם לא עמי, ואנוכי לא אהיה לכם. נבואה מזעזעת. הושע, נביא להשם, בוודאי קודש להשם, בהליכותיו, בהשקפת עולמו, נתבע על ידי ריבון העולמים לקחת אישה זונה, פרוצה, ולהוליד ממנה ילדים שאפילו אולי ספק אם הם בניו, אם היא עדיין אוחזת באותו מקצוע מופקר שבו היא נמצאת. ולא עוד, אלא שהילדים האלה נבח ורחמונס, תראו איזה שמות קוראים להם. הראשון יזרעאל, מילא. אנחנו היום אומרים שזה שם יפה, אבל בהקשר הזה עניינו לומר שריבונו של עולם יפקוד את דמי ממלכות אחאב, ולא ניכנס כעת להיבט ההיסטורי שבדבר, כי כביכול בית יהוש הוא אמנם בצו השם משמיד את בית אחאב, אינו ראוי כי הוא בעצמו מושחת כמותם, ולכן אפשר לפקוד את דמיהם בעמק יזרעאל, ושם בעמק יזרעאל יתרחש משבר שמאוחר יותר באמת בעיקר מתגלה בתקופת יאשיהו. והבנים האחרים, האחד לא עמי, והבת השלישית לא רוחמה. אני מתאר לעצמי, תארו לעצמכם, שלא רוחמה הזאת הולכת לגן הילדים והגננת צריכה לקרוא לה, לא רוחמה, בואי הנה. וכל הילדים שומעים, לא רוחמה. מה הילדים אשמים שכאלה שמות אכזריים ניתנים להם? לא עמי, לא רוחמה. בכלל כל הסיטואציה הזאת, היא נראית לנו ממש סיטואציה סוריאליסטית, בלתי אפשרית, לא ריאלית. ובאמת, באמת, נחלקו הפרשנים בשאלה, האם לפנינו כאן סיפור של מציאות חיה, או איזשהו חזון נבואי, שבו הנביא מצטווה בחזון, בחזיון לילה, לקחת לו אישה, אבל הוא לא לוקח אותה בפועל, ולא מוליד ילדים בפועל וכדומה. ראו נא את הדברים שנכתבים מתחת לפסוקים, אתם הדפים לפניכם, אני אקרא. בראשית הספר מצטווה הושע לעשות מעשה הנראה על פניו, מזעזע ומביש. לך קח לך אשת זנונים וילדי זנונים, כי זנות תזנה הארץ מאחרי השם. הפרשנים והוגי הדעות נחלקו בשאלה, האם לקח הושע בפועל אשת זנונים, או שלא היה זה אלא מחזה נבואה. האבן עזרא כותב, חלילה חלילה שיצווה השם לקחת אשת זנונים ולהוליד זנונים. והנכון בעיניי כי זה הנביא היה רואה במראות נבואה בחלום הלילה, שהשם אומר לו, קח לך אשת זנונים. ואף הרמב״ם, במורה נבוכים, מחזיק בדעה זו, והוא מוסיף ומחדד, וחלילה לאלוהים מתת נביאיו דומים לשוטים ושיקורים, ויצווהם לעשות מעשה שיגעון הכרוך בעבירה. אתם רואים, האבן עזרא והרמב״ם כל כך מתקשים בתמונה הזאת שמצוירת לפנינו, שהם אומרים שהכל היה במראה נבואה ולא התרחש הלכה למעשה. מה אתן אומרות, בנות יקרות? זה נראה לכם פשוטו של מקרא? מותר לשאול את השאלה הזאת, גם כשאנחנו עומדים בפני פרשנים גדולים כמו האבן עזרא והרמב״ם, כי כלל גדול הורנו חכמים, אין מקרא יוצא מדי פשוטו. וכאן לא כתוב חזון, ולא כתוב חלום, ולא כתוב משלי, אלא דווקא יש ציון, וילך ויקח, ואפילו יש פה שם ספציפי, את גומר בדבליים, ותר ותלד לו בן. כל הפסוקים האלה קשה לשמוע אותם כפסוקים שמתארים מציאות חזיונית ולא מציאות ריאלית. ובאמת, האברבנאל חולק על הפרשנים האלה ואומר דברים שלמרות החריפות והחדות שלהם ראוי שנקרא אותם, והם ילמדו אותנו משהו על כל עניינה של הנבואה. וכך כותב האברבנאל, כי הוא זימה ואבון פלילי, איזה ביטוי, להכחיש פשוטי הכתובים, ואם כה נעשה להם, פסו תפסה הצרעת בכתובים כולם, לגלות בהם פירושים המכחישים אמיתתם. אם אתה רוצה להגיד שהכל בחלום ובחזיון לילה, אז אתה יכול הרבה מאוד דברים בתורה להרחיק, נגיד גם להגיד שכל העניין של תפילין זה רק משל ורק איזשהו סמל, ולא לראות את הדברים בריאליות שלהם. ואין למפרשים, דהיינו האבן עזרא והרמב״ם, טענה באומרם שהיה מזלזל הקדוש ברוך הוא בכבוד הנביא בצוותו שיקח לו אשת זנונים וילדי זנונים. כי הנה הנביאים לא נבחרו מהשם יתברך מפאת עצמם להעלותם במעלות לכבוד ולתפארת כמלכים, אבל היו שלוחי האל ליישר את עמו, ולכן היה מצווה אותם לעשות מה שיצטרך לתיקונם, דהיינו של ישראל, ולא יחוש השם לעניין הנביא, כי אם למה שיצטרך להישרת עמו, כי הדברים הנראים יותר פועלים בלבבות מהדברים הנשמעים. אברבנאל מלמד אותנו פה דבר מאוד מאוד יסודי. קדוש ברוך הוא לא בחר בנביאים ולא הבטיח להם גן של שושנים, שהם יחיו חיים בנעימים. הנביאים יש להם תפקיד להישיר את ליבם של עמם, של עם ישראל, לעתים גם של העולם כולו. ואם יש משבר, הם צריכים לחוש את המשבר על בשרם. ואם יש דברים שהם צריכים לומר והם דברים נוקבים, הם יגידו דברים נוקבים, אפילו שהדבר הזה פוגע בכבודם. יש תיאור של ישעיהו הנביא שהולך 3 שנים ארום ויחף. יש תיאורים מזעזים של יחזקאל ומות אשתו בשעה שחרב בית המקדש. ירמיהו מצטווה לו לקחת אישה, הוא נותר ערירי כל ימי חייו בגלל החורבן. ישנה מציאות שבו כשעם ישראל סובל, אז הנביא שצריך לבטא את הכאב ואת הסבל ואת המשבר וגם את התוכחה, צריך לעבור את הדברים האלה על בשרו. לכן אומר אברבנאל, במצב משברי כזה, אם ריבונו של עולם מצווה על הושע לקחת אשת זנונים, זה מפני שקודם כל הוא רוצה שהעם יחוש מה המשמעות של הבגידה של העם באלוהיו. יותר מכך, אנחנו מוסיפים פה בעקבות דברי אברבנאל, כתבתי גם את הדברים. ואולי ניתן להוסיף בעקבות אברבנאל. החוויה המוחשית הנצרבת בתודעה בעוצמה רבה יותר מאשר הדברים הנשמעים, לא רק באוזניים אלא גם בחיים, כוחה בראש ובראשונה בהטבעת רשומה על המתנשא בעצמו. דוגמת הושע החש על בשרו את ייסורי האהבה והנישואים עם אשת זנונים, ומכוח ההתנסות הממשית הזו הופכת נבואתו למציאות חיה, והשפעתה על שומעיה גדולה ממילא לאין שיעור. שהושע צריך לחוש על בשרו מה פירוש הבגידה של עם ישראל, של כנסת ישראל באלוקים, כמו אישה מנאפת שבוגדת בבעלה, אחרי כל הטובות שהוא עושה עמה, הוא צריך לחוש את הדברים האלה מתוך התנסות אישית במציאות כזאת של משבר במשפחה. זה נורא, אבל רק מתוך כך הוא יכול לחצוב את עומק הזעם ואת עומק הכאב שאותו הוא יוכל גם להעביר לעם כולו. נגיד, הנה, כך למשל, אם אני חוזר לספר יחזקאל, שמתואר איך בשעה שיחזקאל צריך להמחיש לעם את החורבן, ואדבר אל העם בבוקר ותמות אשתי בערב. ויחזקאל עצמו, שחווה על בשרו את המשבר של מות אשתו האהובה, ממחיש כך לעם מה המשמעות של חורבן בית המקדש, כאילו נלקח מאיתנו מחמד עינינו. אז מה החשבון האלוקי באופן פרטי לגבי אישה זו ואחרת, לגבי איש זה ואחר, לא שאלה בפני עצמה. אני רוצה לומר כאן אגב אורך, כמובן אנחנו לא משווים את עצמנו כלל לנביאים, ולא תמיד אנחנו יכולים לדעת מה השם דובר אלינו. אבל הרבה פעמים, כשאדם חווה בעצמו, באופן מוחשי, באופן ממשי, משברים, הוא צריך לדעת שהרבה פעמים יש כאן איתותים, שדרך המשברים האישיים שהוא חווה, הוא יבין והוא יפנים והוא יעמיק בדברים שהמציאות הזאת שהוא חווה רומזת אליהם. הן מבחינת הדרכה ותיקון מידותיו ואישיותו, והן מבחינת הבנת המשבר שאליו הוא נקלע ושממנו הוא צריך לחזור בתשובה. לעתים גם משבר בבית, במשפחה. פגימה באהבה שבאה כתוצאה מירידה ומרדידות, לעתים גם מזנות העיניים והלב, לעתים משבר גם עם הילדים. כל אלה דברים שצריך האדם להפנים בתוכם מה השם אלוקיו דובר עמו דרך משברים שהוא חווה, קודם כל בתיקון האישי הפרטי ושנית בראייה הכוללת. זאת הערה שכל אחד ייקח אותה למקום הנכון, כמובן צריך פה הרבה זהירות, אבל אין ספק, הקדוש ברוך הוא מדבר אלינו לעתים לא רק במשלים מהספר, אלא במציאות החיים. כמו שלמשל ספר שיר השירים, שהוא ביטוי לאהבה שבין ריבונו של עולם לכנסת ישראל, מספר את סיפור האהבה שבין הרואה והרואה, בין המלך והרעיה, הביאני המלך חדריו, נזכיר הדודך מיין, והביטוי הזה של אהבה אמיתית, טהורה, אבל גם מוחשית וחיה בין איש ואישה, יש בה ביטוי שממנו אפשר לעלות למעלה בקודש לאהבה שבין האדם לאלוקיו ובין כנסת ישראל לריבונו של עולם. כך גם הדברים אמורים לגבי המשברים. ולא בכדי הנביאים משתמשים כל הזמן במשל הזה, אבל לפעמים זה לא רק משל בספר, זה משל שעובר דרך מציאות החיים. יושבות כאן נשים, יושבות כאן בנות צעירות, כאלה שהתחתנו, כאלה שכבר נשואות ויש להם ילדים, וכל אחד וכל אחת יש מקום שיבחנו מתוך ההתנסות בחיי המשפחה, גם למעלה בקודש, את מערכת היחסים שבין האדם לאלוקיו. אבל כאן יחזקאל נמצא במשבר נורא. והילדים עצמם זוכים לשמות כל כך מגונים, ונראה על פניו שהמציאות הזאת היא מציאות שאין לה תקנה. די. אין מנוס אלא מלפרק את המשפחה. אם נשליך את זה לנמשל, אין מנוס אלא מלפרק את הקשר שבין ריבונו של עולם לבין כנסת ישראל שבגדה בו. ובאמת בפרק ב', בפרק שמיד בא, בעקבות ההתנסות הנוראה הזאת שעובר הושע, יש תיאור ויש ציור שבו הנביא בדבר השם אומר דברים חריפים מאוד של הקדוש ברוך הוא כלפי כנסת ישראל. אני קורא. ובאמת צריך לדעת, אנחנו עכשיו לא יכולים ללמוד תנ"ך בהרחבה וגם אין לנו את הזמן, אבל צריך להבין שבנבואה הזאת יש איזה מין תנודות כאלה, לטב ולמוטב, אהבה וקנאה ושנאה ונקמה כאילו מתרוצצות בליבו של הנביא שהוא בדבר השם, בנבואה, לא רק ככה בגחמה אישית. וכך אנחנו קוראים. והיה מספר בני ישראל ככל הים אשר לא ימד ולא יספר. והיה במקום אשר יאמר להם לא עמייתם, יאמר להם בני אל חי. ונקבצו בני יהודה ובני ישראל יחדיו ושמו להם ראש אחד, ועלו מן הארץ כי גדול יום ישראל. ועכשיו, כאילו אנחנו חוזרים שלב אחד אחור, או לפני כן, אמרו לאחיכם עמי. ולאחותיכם רוחמה. ריבו בעמכם, ריבו, כי היא לא אשתי, ואנוכי לא אישה, ותסר זנוניה מפניה, ונאפופיה מבין שדיה, פן אפשיתנה ערומה, ויצגתיה כיום יוולדה, ושמתיה כמדבר, ושתיה כארציה, והמיתיה בצמה. ואת בניה לא ארחם, כי בני זנונים המה, כי זנתה עמם, הורישה הורתם, כי אמרה אלך אחרי מאהבי, נותני לחמי ומימי, צמרי ופשתי, שמני ושיקויי. לכן היא ניסח את דרכך בסירים, וגדרתי את גדרה, ונתיבותיה לא תמצא, ורדפה את מאהביה ולא תשיג אותם, וביקשתם ולא תמצא, ואמרה אלך ואשובה אל אישי הראשון, כי טוב לי אז מעטה. והיא לא ידעה, כי אנוכי נתתי לה הדגן והתירוש והיצר, וכסף הרביתי לה, וזהב עשו לה בעל. לכן אשוב ולקחתי דגני בעיתו ותירושי במועדו, והצלתי צמרי ופשתי לחסות ערוותה. ואתה אגלה את נבלותה לעיני מאהביה, ואיש לא יצילנה מידי. והשבטתי כל מסוסה, חגה, חודשה ושבתה, וכל מועדה. והשימות היא גפנה ותענתה, אשר אמרה אתנה הם עלי, אשר נתנו לי מאהבי, ושמתים ליער, ואכלתם חיית השדה. ופקדתי עליה את ימי הבעלים אשר תקטיר להם, ותעד נזמה וחלייתה, ותלך אחרי מאהביה, ואותי שכחה נאום אדוני. אני אעצור פה רגע. אמרתי שיש פה תנודות הלוך ושוב, וכדי להבין את הפרק הזה לעומקו, צריך לעיין, ואין לנו את הזמן והמקום כעת לשיעור בתנ"ך. אבל אתם יכולות לחוש את עוצמת הכאב והזעם האלוקי כלפי כנסת ישראל שבגדה בריבון העולמים. והנביא לא נרתע, שהוא בדבר השם, מלתאר את הדברים בתמונה ממש של בעל נבגד שמקנה לאשתו ואינו מוכן להשלים במציאות הזאת ומעניש אותה בכל חומר הדין. עד כדי כך שיש פה פסוקים ממש מזעזעים. כמו שאומר הפסוק כאן, כן? ונפשיתן ערומה, והצגתיה כיום היוולדה, ושמתיה כמדבר, ושתיה כארץ צייה, והמיתיה בצמה, ואת בניה לא רחם כבני זנונים המה וכו'. נורא. ובאמת, המציאות הנוראה הזאת התקיימה בגלות ישראל. נתקיימה בחורבן ירושלים. נתקיימה בכך שהקדוש ברוך הוא מגלה את עם ישראל מארצו, והם מתפזרים לכל פינה ופאה, וגם אם במסתרים בוכה שכינה, ובוכה קדוש ברוך הוא, כמו שאומרים חכמים, מקום יש לו לקדוש ברוך הוא, ובמסתרים שמו, ובו תבכה נפשו על גאוותם של ישראל שנתלה, אבל הדין נעשה בכל חומרתו. והושע שחווה את הדברים על בשרו, מבטא את הדברים האלה. גם בתחושתו וגם בדבריו לעם. לכאורה, היה מקום לומר שזה עיקר המסר שבנבואתו של הושע. יש דין ויש דיין ואישה בוגדת ועם שזונה מאחרי אלוקיו צריך להיענש בכל חומרת הדין. הקדוש ברוך הוא לא ותרן. מי שאומר שהקדוש ברוך הוא ותרן, אומרים חכמים, יוותרו מאב, יקראו מאב. יש דין ויש דיין, ואין העולם הפקר. כך לכאורה, המסר המרכזי שעולה גם מהסיפור של הושע שצריך לשאת אישה, אשת זנונים ולהוליד ילדי זנונים, וגם מהנבואה הזאת, כפי שאנחנו קוראים אותה כאן, נוראה. אבל לא זה העיקר. וכאן אני רוצה לקרוא בפניכם, מתוך הדף שלפניכם, את דברי חז"ל על הנבואה הזאת, ואחר כך להתבונן ולראות איך דברי חז"ל יורדים לעומק פשוטו של מקרא. בואו נקרא. הנה, אתם רואים תחת הכותרת, האווירם באומה אחרת. ואכן גם חז"ל במסכת פסחים רואים בפרשת נישואיו של הושע לא משל בלבד, אלא סיפור מהחיים. אבל הם מוסיפים לסיפור זה מימד נוסף גדול מהחיים. אמרנו שזה סיפור מהחיים, אבל יש דבר גדול מהחיים. ברוך אתה, אדוני אלוהים, מלך העולם שהכל נהיה בדברו. טוב, סוף סוף שמעתי גם מילה אחת מכם. אמן. אבל אי אפשר כאן לנהל דיאלוג עם כל כך הרבה. בכל דבריהם, וכך אומרת הגמרא מסכת פסחים, אמר הקדוש ברוך הוא להושע, בניך חטאו. היה לו לומר להושע, בניך הם. מה אתה אומר לי? כמו שאומר משה, הקדוש ברוך הוא אומר לו, לך רד כי שיחת עמך, ואחרי חטא העגל, שרו מהר מן הדרך, עשו להם עגל מסכה, אומר משה, ויחל משה את פני השם אלוקיו, ויאמר, למה השם יכרה אפך בעמך? אתה אומר שזה עמי? קודם כל הוא עמך. יש פה דיאלוג בין הקדוש ברוך הוא לבין משה. הקדוש ברוך הוא בכוונה אומר לו, לך רד כשחטא עמך, אתה אחראי, אבל גם כדי שמשה יענה לו. הנה כמו שכאן אומרת הגמרא, היה לו לומר בניך הם, בני חנונך הם, בני אברהם, יצחק ויעקב, גלגל רחמך עליהם. לא דיו שלא אמר כך, הושע, אלא אמר לפניו, ריבונו של עולם, כל העולם שלך הוא. האווירם באומה אחרת. הם לא בסדר? הם חטאו? אוקיי. תכרות גט, תזרוק אותם, ככה האומה אחרת. כמו שאמרו הנוצרים. כך אומר הושע כביכול. אמר הקדוש ברוך הוא, מה אעשה לזקן זה? אומר לו, לך וקח לך אישה זונה, ותוליד לך, חבילתי, אנחנו התחלנו ב-12:30, לא בזה, אז... חמש, לא יספיקו לנו, אבל ננסה ב-10. אמר לו הקדוש ברוך הוא, מה אעשה לזקן זה? אומר לו, לך וקח אישה זונה והוליד בני זנונים, ואחר כך אומר לו, שלחה מעל פניך. אם הוא יכול לשלוח, אף אני אשלח את ישראל. אחר שנולדו לו שני בנים ובת אחת, אמר לו הקדוש ברוך הוא, גדול עצמך ממנה, גרש אותה. אמר לו, ריבונו של עולם, יש לי בנים ממנה, ואיני יכול להוציאה ולא לגרשה. אמר לו הקדוש ברוך הוא, ומה אתה, שאשתך הזונה, ובניך בני זנונים, ואין אתה יודע אם שלך הם, אם של אחרים הם, כך? ישראל, שהם בניי, בני בחוניי, בני אברהם, יצחק ויעקב, ואתה אמרת, האווירם באומה אחרת? כיוון שידע הושע שחטא, עמד לבקש רחמים על עצמו. אמר לו הקדוש ברוך הוא, עד שאתה מבקש רחמים על עצמך, בקש רחמים על ישראל, שגזרתי עליהם שלוש גזרות בעבורך. עמד, שלוש גזרות שבאות לידי ביטוי בשלושת הילדים. עמד וביקש רחמים וביטל גזרה, והתחיל לברכם, שנאמר, והיה מספר בני ישראל ככל הים, והיה במקום אשר יאמר להם לו, עמי אתם, יאמר להם בני אל חי. וזרעתי עלי בארץ, וריחמתי את לא רוחמה, ואמרתי ללא עמי, עמי אתה, והוא יאמר אלוהי. אני מוסיף פה, משתאים לעמוד נוכח הדיאלוג הסוער ששמו חז"ל בפיהם של הושע וריבונו של עולם. ובכל זאת אנחנו נוטלים זכות לשאול, האם אין דברי חז"ל אלה מפקיעים לחלוטין מקרא מפשוטו, והופכים את ההכרה על פיה? אין הנימוק לציווי לך כך אשת זנונים וילדי זנונים מפורש במקרא כי זנות זני הארץ מאחרי השם ובהגמתו להצדיק את מידת הדין ולא לעורר כדברי המדרש את מידת הרחמים. הבנתם את השאלה? ואני אומר אכן כן, חז"ל קולעים לעומק פשוטו של מקרא. כי תראו, אם כל החוויה הנוראה שעובר הושע וכל הנבואה שלו נועדה לומר שהקדוש ברוך הוא קורא גט כריתות עם ישראל, ושהמציאות הזאת של אישה זונה וילדי זנונים סופו בטרגדיה ובמשבר שאין לו תקנה במשפחה, אז מה באים הפסוקים מאוחר יותר ואומרים גם מוקדם יותר וגם מאוחר יותר? נחזור לדברי הנבואה. בתחילה כבר ראינו שהנבואה אומרת, מקום אשר יאמר להם לא עמי אתם יאמר להם בני אל חי, אבל הדברים האלה חוזרים ומתפרטים בהמשך. אני קורא, אחרי המציאות המזעזעת הזאת של המשבר, אומר הכתוב, לכן הנה אנוכי מפתה, והולכתי המדבר, ודיברתי על ליבה, ונתתי לה את קרמיה משם, ואת עמק החור לפתח תקווה, וענת שמה כימי נעוריה, וכיום עלותה מארץ מצרים. והיה ביום ההוא נאום אדוני, תקראי אישי, ולא תקראי לי עוד בעלי, והסירות את שמות הבעלים מפיה, ולא יזכו עוד בשמם. וקראתי להם ברית ביום ההוא, עם חיית השדה ועם עוף השמיים ורמס האדמה וקשת וחרב ומלחמה אשבור מן הארץ וישכבתים לבטח. וכאן באים הפסוקים שאנחנו אומרים בשעה שאנחנו מניחים תפילין, פסוקי האירוסין, וארסתיך לי לעולם, וארסתיך לי בצדק ובמשפט ובחסד וברחמים, וארסתיך לי באמונה וידעת את אדוני. ביום ההוא אענה נאום אדוני, אענה את השמיים, והם יענו את הארץ, והארץ תענה את הדגן ואת התירוש ואת היצר, והם יענו את יזרעאל. וזרעתי עלי בארץ, וריחמתי את לא רוחמה, ואמרתי ללא עמי, עמי אתה, והוא יאמר אלוהי. אז איך מסתיימת הנבואה של הושע? אם לא, שוב שינוי שם, כמו אחד מדרכי התשובה. יזרעאל, נשאר יזרעאל, אבל הפעם יזרעאל, שהוא עמק יזרעאל, הפורח, הפורה, בימי שיבת ציון, העמק הוא חלום, זוהר ואורה. כן, כמו שהיו שרים החלוצים. ולא עמי, הופך להיות עמי, ולא רוחמה, שווה ונקראת רוחמה. בלי הלא. זאת אומרת, סיומה של הנבואה הוא בהתפייסות. ולא סתם בהתפייסות, אלא באירוסים מחודשים, שהפעם הם ארסתיך לי לעולם, וארסתיך לי בצדק ובמשפט ובחסד ורחמים. אז איך המעבר הזה? מה מתחולל כאן? קודם כל, בוודאי שצודקים חז"ל, שהקדוש ברוך הוא רוצה ללמד את הושע לא רק את הכאב על הבגידה כביכול, ועל המציאות של המשבר במשפחה, אלא על כך שבסופו של דבר, כמו שאתה, הושע, מרגיש שאינך יכול לגרש את אשתך למרות המשבר במשפחה, כך גם על אחת כמה וכמה, קל וחומר בן בנו של קל וחומר, שאני הרסתי לי את כנסת ישראל ולא אבטר עליה, למרות כל המשברים. ובסופו של דבר, גם לא עמי יהפוך להיות עמי ולא רוחמה ארחם עליה. ברחמים רבים. בשצף קצף הסתרתי פניי רגע מהם, ובחסד עולם ריחמתי, אמר מרחמך השם. אמר מרחמך השם. זאת אומרת, המסר בא לומר, לא יהיה פירוד ולא יהיה נתק, גם אם יש משבר. ואת זה אפשר ללמוד לעומק מתוך המשפחה. כיוון שהזמן כל כך קצר, אז אני אמחיש את זה בדבר קטן. לנו אין היום תעודות ביטוח. ויכולים להיות משפחות, גם משפחות טובות, טובות מאוד, שבהן יש ילד שלא עלינו פונה לתרבות רעה. אם זה בדרכי התנהגות, אם זה לעתים אפילו בטיפה מרה, אם זה בפריקת עול תורה ומצוות, וזה כואב נורא. כשאתה שואל את עצמך בסופו של דבר, אז מה? נסתיר פנינו ממנו? נתנתק ממנו? נגיד לו, לך לעזאזל? מה אכפת לנו ממך אם לא הלכת בדרך אבא? מי שינהג כך, בוודאי בדורנו שלנו, שהוא דור יתום, איך אומר הקדוש ברוך הוא? לשטן, יגר השם לך השטן. ויגר בך הבוחר בירושלים על עוזר עוד מוצל מאש. ובמציאות שלנו היום, עם כל הפיתויים, ועם כל המשברים, ועם כל המצבים שבהם נקלעים אנשים, ועם כל הסתר הפנים, רק באהבה אפשר להשאיר את הילד הביתה. זה נכון שאין מקום לוותר, ונכון שיש מקום גם לעתים לתת קלאפ על השולחן, מה שאתה מבין לגבי המשפחה האישית שלך, עליך להבין ביחס לכלל ישראל, ולעם ישראל כולו, ולכל מיני קבוצות שמתרחקות ומתנתקות, ולכל מיני מצבים, בפאבים בתל אביב, ובשמאל הסערורי, ובחבר'ה שמסתובבים שם מסוממים בגואה או על נערות האמזונס. הם הילדים שלנו. הם הבנים שלנו. ואם אתה לא מבין את זה, תחשוב שזה היה הילד שלך. זה מה שאומר הקדוש ברוך הוא להושע. אז זה כואב, וזה מחייב לעתים גם דין, אבל לא מתנתקים. אני נותן עכשיו למושג הזה של הכותרת של השיעור, של היום הזה, תשובה מאהבה בתוך המשפחה, גם את המשמעות הזאת. מהמשפחה הפרטית תקישו למשפחת ישראל. ומי שרואה איזה פרחחים או איזה חבר'ה שכואב לו המציאות שבה הם נמצאים, אומר, הם לא עמי, הם לא שלי, ערב רב. יש היום ביטוי כאלה שאומרים, אלה ערב רב בכלל. ואם הילד שלך יהיה מה ערב רב הזה, מה תאמר? ואם אשתך, שאתה אוהב אותה, גם כן, יש משבר, אשת נעורים כי תימאס, אמר אלוהיך, ברגע קטון עזבתיך וברחמים גדולים אקבצך. וכאן זה חשוב כל כך, דווקא בימינו שלנו, כי יש היום נטייה שאני מסך הכל מאוד מאוד מבין אותה וגם מתחבר אליה, לעסוק בענייני הפרט, לעסוק בבירור העצמיות, לחפש את הדרך אליו יתברך ככה דוגרי, בסגנון ברסלבי, בסגנון של התבודדות והתגלות, והכל תחת המעגל האישי. אבל אל נשכח שהחיים של הפרט, האהבה והבגידה והכאב והשמחה, הם בבואה קטנה. כמו שאומר הרב קוק זכר צדיק לברכה על רבי עקיבא, שאהבתו לרחל אשתו הייתה נטף קטן מים מהאהבה הלאומית שלו ומהאהבה האלוקית שלו. זה נטף מאותו ים עצמו, זה אותו ים האהבה. אבל להעלות אותו, לרומם אותו, להביא אותו מעלה מעלה, זה מה שעומד בסיפור של הושע. ובהקשר זה מילה אחרונה. נכון שיש לעתים שלים, ויש לעתים משברים, ויש לעתים מצבים שבהם אי אפשר רק לחבק ולנשק. ואני לא התלהבתי מהחיבוקים והנישוקים אחרי ההתנתקות מגוש קטיף. ולא יכולתי לשאת את הדבר הזה שהיה נראה כאילו אנחנו מרפים את השבר על נקלה. זה עניין אחד, חבלה לוקח את הדוגמה הזאת. את הכאב הנורא שצרב בכולנו במציאות הזאת. לא רק בגלל חורבן הארץ, אלא גם בגלל הקרע בעם. אולי עוד יותר בגלל הקרע בעם. ואף על פי כן, ולמרות הכל, וזו דרכו של מכון מאיר ומכון נורא, שיזכרו לטוב, וזה מה שאומר הושע בדבר השם. לכן הנני מפתיה, והולכתי המדבר, ודיברתי שם על ליבה. ביום ההוא תקראי אישי ולא תקראי לי עוד בעלי. אישי ובעלי, אנחנו יודעים ואנחנו מסיימים. אישי ובעלי, בהקשר הזה, אין משמעותם רק שלא יהיה שמות הבעלים, הבעל שהיה האליל, האל הכנעני. הגמרא אומרת כבר במסרת פסחים ורשי בעקבותיה, אומרת גם במסרת כתובות, תקראי לי אישי לשון אישות וחיבת נעורים, ולא בעלי לשון אדנות וכפייה. יש פה טרנספורמציה, יש פה מעבר ממציאות שבה היראה ויראת העונש מביאים לחזרה בתשובה ולקירוב לבבות, לבין מצב שאומר הפסוק אפילו הנני מפתיה והולכתי על המדבר. צריך לדעת שהרבה, גם במשברים במשפחה, לא ייפטרו, לא בדרך של כסח, ולא בדרך של עונשים, ולא בדרך של סנקציות, ובוודאי לא בדרך של להכניס עורכי דין, וכל מיני יועצים משפטיים שמתפרנסים מזה. צריך לפעמים לקחת, וללכת לבד למדבר. לדבר אחד עם השני, מלב אל לב, עם האישה, עם הילדים, כשיש משברים, ממש בדרכו של ריבונו של עולם. הקדוש ברוך הוא מלמד אותנו שלעתיד לבוא, זאת תהיה הדרך של קירוב הלבבות. הנני מפתיע והולכתי על המדבר, ודיברתי שם על ליבה. וענתה שמה כימי נעוריה או כיום עלותה מארץ מצרים. ואז באמת מגיעים אירוסים מחדש שעיקרם מאהבה ומהמשפחה לעם ישראל כולו. והרסתיך לי לעולם, והרסתיך לי בצדק ובמשפט ובחסד וברחמים, והרסתיך לי באמונה וידעת את אדוני. שימו לב לביטוי המופלא הזה, וידעת את השם, שמשמעותו כמו שאיש יודע אישה ואישה יודעת איש. יש פה קירוב לבבות שמשמעותו כמו בניין מחדש של המשפחה באהבה. שנה טובה וגמר חתימה טובה.